50 ג' חשבן תשע"א, שיעור מספר 7 של הרב מיכאל אברהם, הספר נבוכי הדור של הרב קוק. 21 לאוקטובר 2010.
פרק ד' בעמוד כ"ב, בפרק הזה הוא בעצם מדבר קצת על שאלת הקדמות, על המשמעות של השאלה ועל התשובות לשאלה ועל ההתחדשות של השאלה. זאת אומרת, השאלה הזאת כבר כמובן עלתה בזמן העתיק, גם הרמב״ם מתייחס אליה, אבל הרב קוק מתכוון להתמודד עם גרסה חדשה של השאלה הזאת שמתייחסת לאבולוציה, אמצע המאה ה-19 בעצם. ובפרק, בפסקה שמתחילה ההתפתחות הבאה בהדרגה, כן? בעצם עוסקת בניסיון לענות על הפאזה החדשה של השאלה הזאת, שסיימנו בפעם הקודמת בהערה שבעצם הוא נראה שהוא חוזר חזרה על אותה תשובה עתיקה לשאלה העתיקה. זאת אומרת, הוא נותן את אותה תשובה שלכאורה אותה בדיוק תוקפת השאלה החדשה. אז אני אסכם קצת את מה שאמרתי בפעם הקודמת רק כדי שאני אשר כך, שאני אכנס לעניין. שאלת הקדמות העתיקה בעצם הייתה מכוונת כנגד הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. במוח של כך יש שלושה סוגים של ראיות לקיומו של אלוקים. הסוג השלישי זה הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, זה אחת אולי הנפוצה שבהן, שאומרת שאם יש דבר מתוכנן או דבר מורכב, אז מסתבר שהוא לא נוצר במקרה. עכשיו, בעידן העתיק, הדרך היחידה בעצם להתמודד עם שאלה כזאת הייתה שזה באמת לא נוצר. זה לא נוצר, תמיד היה. ברגע שזה תמיד היה, אז אין את השאלה מי יצר את זה. זאת אומרת, אני שואל את השאלה, מי יצר את כל העולם? זה יותר מורכב, מה, איך זה יכול להיות שהוא נוצר במקרה? בסדר? אז באמת, כל עוד לא הייתה אבולוציה, בפאזה הראשונה של השאלה הזאת, אז התשובה היחידה האפשרית היא שזה באמת אף פעם לא נוצר, זה מעולם היה. ולכן אין שאלה. הבעיה שבעידן החדש יותר, התשובה הזאת נפלה. ואמרנו ברמה המדעית שהעולם הוא לא קדום. העולם נוצר בתקופה מסוימת, מאז גדול, וזה המשך ההתפתחות על ידי אבולוציה, ולכן למעשה, לכאורה, המצב הראשוני שנוצר כתוצאה מכל התיאוריות האלה, אם אנחנו מדברים על המטוטלת הזאת בין האמונה לבין התפירה או משהו כזה, אז הקף דווקא נותר לטובת האמונה. זאת אומרת, אם המפץ הגדול אומר לנו שהעולם הוא לא קדום, אז נשמטה האפשרות היחידה לענות על הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי. אי אפשר להגיד שהעולם הוא קדום ותמיד היה. עובדה, הוא נוצר. מצאנו את זה מדעית. נו, אז עכשיו מה? בוא נחזור חזרה. עכשיו עולה עוד פעם השאלה הפיזיקו-תיאולוגית. איך דבר מורכב נוצר, ואנחנו כבר יודעים שהוא נוצר, והוא נוצר במקרה, הוא נוצר לא על ידי יוצר. זה לא סביר. אז חוזרת הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, ולכן למעשה זה נקודה שאולי הרבה פעמים לא שמים לב אליה. זאת אומרת, נקודת המוצא שאליה אנחנו מגיעים באמצעות, בעקבות התיאוריות החדשות האלה, מפץ גדול וכו', וההמשך שלו, זה דווקא ש... אם ככה, אז ברור שכבר אי אפשר לענות יותר על הראייה הפיזיקו-תיאולוגית באופן שענותה. זהו. עכשיו יש כבר הוכחה ניצחת לקיומו של אלוקים. בגלל שהאופציה להגיד שזה קדום כבר לא קיימת. אלא אם כן מישהו מכחיש את התוצאות המדעיות, אבל בהנחה שאנחנו לא מדברים עם אנשים ש... אוקיי, לכן אני אומר, אני רק מדבר על נקודת המוצא. אז נקודת המוצא שאומרת שבעצם העולם לא קדום, היא נוק אאוט לתשובה האריסטוטלית. זאת אומרת, לתשובה הזאת שאומרת, העולם אף פעם לא נוצר, אין טעם לשאול מי יצר אותו. אבל עכשיו מתברר שהוא כן נוצר. אז זה שלב שעליו הרבה פעמים מדלגים בדיון, כי תמיד חושבים שעכשיו כשיש לנו את האבולוציה, השאלה נורא מתחזקת. אז זה לא נכון. השאלה לכל היותר יכולה להיות אותו דבר. או אפילו, או חלשה יותר. אף פעם לא יותר חזקה. זאת אומרת, השאלה בעידן העתיק, בעידן הקדם מפת גדול וכולי, הייתה שאלה הרבה יותר חזקה. כיוון שהייתה אפשרות להגיד שהעולם הוא קדום, וכל העסק הזה נפל בבירה. אין שום ראייה מזה שקיים סביבנו עולם מורכב. אז לכן נקודת המוצא היא קודם כל שהאופציה הזאת לענות על השאלה ירדה. עכשיו, כמובן שהמפץ הגדול זה תיאוריה שנוצרה אחרי האבולוציה, לא לפני. לכן היסטורית, אני מתאר עכשיו משהו אנכרוניסטי. זה לא כרונולוגי, זה לא באמת התנהל ככה בסדר הזה. אני רק אומר היום, שאנחנו כבר יודעים את שני הדברים, אז בעצם המצב הראשוני הוא שהשאלה למעשה, האפשרות לענות על הראייה הפיזיקטולוגית ירדה. ואז השאלה חוזרת, אם ככה, אז יש לנו הוכחה לקיומו של אלוקים. ואז באה האבולוציה שאומרת לנו לא, יש לי תשובה חדשה לשאלה הזאת. אני יכול להסביר שמשהו מורכב נוצר במקרה. ההנחה של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית היא שדבר מורכב חייב להיות שיש לו מרכיב. הוא לא יכול להיווצר באופן סתמי, זה לא בלתי סביר לחלוטין. לבחור באופציה כזאת זה ללכת עם ראש בקיר. תיאורטית יכול להיות. אבל אם אני רואה משהו מורכב, ההנחה הפשוטה היא שזה לא ככה. אם במקרה זה קרה ככה יכול להיות, אבל אם אני שוקל באופן מאוזן את שתי האלטרנטיבות, אין שום היגיון לבחור את האלטרנטיבה שנוצר במקרה. אוקיי? באה האבולוציה ואומרת, לא נכון, יש אופציה שדבר מורכב נוצר במקרה, לא רק שיש אופציה, זה בהכרח יהיה כך. זה עוד הרבה יותר חזק מאשר להציע אופציה. כל תהליך מקרי, ככה לפחות בתיאור המאוד גס, כל תהליך מקרי בסופו של דבר יוביל להשתכללות מתמדת. אז זאת בעצם הטענה. ולכן לא רק שזאת אופציה, אלא זאת אפילו אופציה מסתברת. לא רק שזאת אלטרנטיבה, אפשר להגיד שמישהו יצא, אפשר להגיד שזה נוצר במקרה. לא, זאת אופציה מסתברת, בגלל שבתהליך אבולוציוני ההשתכללות היא תוצאה טבעית. זה לא איזה מקרה מוצלח שקרה, רק הוא יכול לקרות, זה לא נורא. לא, זה חייב להיות כך, כי זה הרי כל הזמן משתכלל, מה שלא משוכלל נכחד, אני מתאר כרגע מאוד באופן מאוד כך, ולכן בעצם זה בהכרח הולך ומשתכלל כל הזמן. דווקא בגלל האקראיות של העניין, העסק הזה הולך ומשתכלל, זה הופך את הקערה על פיה. אבל צריך לסגור את הרקע. הרקע הוא שהשאלה הפיזיקו-תיאולוגית הופכת להיות הרבה יותר חזקה מאשר הייתה בימי אריסטו. הרבה יותר חזקה. זאת אומרת, ידם של הדתיים, כאילו, של המאמינים, הרבה יותר על העליונה בשלב ראשון. מה שהאבולוציה עושה, היא מנסה להחזיר את המצב לקדמותו. היא מנסה להגיד, יש לנו עוד פעם אפשרות בכל זאת לענות על השאלה הזאת. נכון, העולם הוא לא קדום, אבל אנחנו, יש לנו דרך להראות שמשהו מורכב יכול להיווצר במקרה. עכשיו היא עושה עוד צעד, היא אומרת, לא רק שהוא יכול להיווצר במקרה, אלא גם סביר שהוא ייווצר במקרה. שזה כבר, כמובן, יותר חזק. ולא רק שסביר שהוא ייווצר במקרה, אלא גם יש לנו עדויות שזה אכן קרה. יש עדויות מדעיות לזה שהיה תהליך אבולוציוני. כאלה או אחרות, אבל יש כבר לא מעט עדויות כאלה. בסדר? זאת הסכמה הכללית. אוקיי, הסכמה הכללית היא בעצם שהיה פה איזשהו מעבר מאוד קיצוני לשני הצדדים בתקופה החדשה. והרב קוק בעצם בפרק הזה מציג את מגמתו כניסיון להתמודד עם הפאזה החדשה של השאלה, לא עם הפאזה הישנה. הפאזה הישנה של השאלה, בסדר, הוא אומר שזה כדור, הוא אומר שזה נברא ולכן כנראה יש בורא. שתי אפשרויות שקולות, אני לא יודע מה לעשות. זה סותר את עיקרי האמונה, אומר הרמב״ם, אבל אין לו הוכחה שכלית למה זה לא נכון. הוא אומר, זה סותר את עיקרי האמונה, אבל אני לא יודע להגיד או להוכיח למה הקדמות האריסטוטלית לא נכונה. אבל את זה אנחנו כן יודעים לעשות. המפץ הגדול מראה שהיא לא נכונה. אז עכשיו נוצר מצב חדש, ועכשיו עולה גם שאלה חדשה של האבולוציה, ועליה בא הרב קוק לענות. עכשיו, כשאנחנו קוראים מה הוא עונה, אז בואו נראה את הפסקה הזאת, אז ראינו את זה, אני חושב שכבר קראנו את זה, אבל רק נסתכל שוב. ההתפתחות הבאה בהדרגה רבה של מיליארדים שנים, זהו המרעיש לבבות קטני דעה. הם חושבים שההתפתחות תיתן מקום לכחש באלוקים חיים. לכחש באלוקים חיים. והם טועים מאוד. דעת האלוקים בנויה רק על ידיעת האחדות. כשאנו רואים היצירה הגדולה שהיא ערוכה בסדרי חוכמה, והליכות החיים בגופם וברוחם ושכלם, שהכל נערך במערכה אחת, הריינו מכירים את הרוח הגדולה, הגדול שיש כאן, שמחיה הכל ונותן מקום לכל. ואם דרכי החוכמה מחייבים שיהיה הדבר בא על ידי התפתחות של רבבות רבבה שנים, עוד עלינו להתפלא ביותר מערב ונשגב הוא החי עולמים, שכאין וכרגע נחשבו רבבות שנים שפועלות בלא הרף להפיק איזה תכלית רצויה. אז זאת התשובה שהוא מציע לפאזה החדשה של השאלה האבולוציונית. איזה מין תשובה זאת? הוא חוזר לתשובה הישנה. מה הוא אומר? נעשה שוב פעם, הוא אומר, תראו, יש פה הרי מצב מורכב, מתואם, מאוד מרשים, אז ברור שמישהו יצר אותו. ריבונו של עולם, זאת הייתה השאלה העתיקה. השאלה החדשה בדיוק אומרת, אין טיעון כזה. הרי גם דבר מורכב יכול להיווצר במקרה. אז מה אתה מראה לי שזה מורכב ולכן זה לא נוצר במקרה? אתה חוזר לשאלה העתיקה. אתה ייצבת את הדיון כאילו שהשאלה העתיקה כבר בעצם, הוא לא אמר שהיא נפתרה, אני אומר שהיא נפתרה, בגלל המפץ הגדול. עכשיו יש לנו שאלה חדשה בגלל האבולוציה, ואני עכשיו אתפל בה. מה אתה עושה בשביל לטפל בה? חוזר על הטיעון העתיק.
אני מניח שזה לא תהליך
אקראי. מה? מה זה נקרא מניח?
תהליך ארוך ולא...
להניח גם אני יודע. אבל אם אתה רוצה להתמודד עם טענה, אתה צריך להסביר. למה אתה חושב שהיא לא נכונה? הרי אם אומרים אנשי האבולוציה שיש להם מכניזם שמראה שדבר כזה הוא לא רק אפשרי, הוא אפילו סביר. לא רק סביר, אלא אפילו קרה, יש לנו עדויות לזה. אז מה זה אומר? שהטענה שמשהו מורכב ומשוכלל ומתואם ולכן הוא לא מקרי, הטענה הזאת נפלה.
אבל לא זה מה שרב הוא טוען. הרב הוא טוען שעצם זה שקיים בטבע מנגנון כמו אבולוציה, מי שתכנן שהטבע יתפתח ויתעצר, זה האבולוציה, זה הדבר הגדול. זה מה שמרשים פה.
למה זה מרשים?
יכול
להיות... האבולוציה אומרת לך שהנה, אני יכול לעשות לך סימולציות מחשב, אף אחד לא משתלט על זה, והתבטרו לך כל מיני יצורים, הם השתכללו והכל... אפריורי,
אם היינו בונים איזשהו עולם אקראי, קרוב לבד היה נשאר כאוטי. לא היה מכין מנגנון שמגדיל את מידת הסדר ומידת השיגול שלו באופן כמו שקורה בעולם שלנו.
למה?
אני
קורא
פה, הוא כאילו...
לא, אבל
אני שואל
לך, לא מה הוא
מתכוון,
אבל
אני קורא פה.
הוא מתכוון
ביצורים
שנוצרו מהאבולוציה.
כי מאובן יותר יציב מייצור חי. מאובן יותר יציב מייצור חי, לכן האבולוציה, ה-survival of the fitter, of the fitness, הוא בעצם מאובן יותר מתאים, יותר שורד מהיצורים החיים
שלו.
ולכן המערכת יכולה להיות נטייה להתנבן.
למה זה קורה? למה זה בכל זאת קורה? שאלה מדעית. למה בכל זאת זה קורה? עובדה שזה קורה.
עצם העובדה שהתהליך הזה קורה, שעצם העובדה שתהליך קורה, הוא באמת דבר שאין לו הסבר.
אוקיי, אז אני באמת, אני אקח את ה...
אם אתה היית לוקח מרב של חלבונים או משהו כזה, היית מעלה על דעתך שבדבר הזה...
אני לא הייתי מעלה על דעתי גם את תיאוריית האבולוציה, אבל היו אנשים חכמים ואני שכן חכם עליה.
לא, אתה צופה בדיעבד בסופו של התהליך. אתה מנחה שיש
לנו
מנגנונים
שפרטיבים. אתה מנחה, אני לא מחוץ, אבל הדבר הזה אני צופה.
הדבר הזה הוא יותר
משתכללים.
הדבר הזה, לא רק שהוא לא מחוץ, הוא בעצם טאוטולוגיה. אי אפשר להתווכח עליו בכלל, אני טוען שהטענה הזאת בכלל לא מדעית. היא לא מדעית לא בגלל שהיא לא נכונה. היא לא מדעית בגלל שהיא נכונה בהכרח. זה שהשריד שורד זו טענה טאוטולוגית. זה שהיותר מוצלח ישרוד, ובאיזה מובן הוא מוצלח? הוא מוצלח במובן שהוא שריד כמובן, זה ההגדרה למוצלח בהקשר ההוא. זו טענה טאוטולוגית, זה חייב להיות נכון. עכשיו, טאוטולוגית זה לא תמיד טריוויאלי כמובן. זה להיות לפעמים חכם גדול כדי להבין טאוטולוגיות. גם שזה שתחום הזוויות במשולש עם 180 מעלות זו טענה טאוטולוגית, אם אתה מקבל את הנחות היסוד. אבל לא כל אחד יכול להגיע לזה, נכון? זאת אומרת, זה שמשהו טאוטולוגיה לא משהו טריוויאלי, אבל זה עדיין טאוטולוגיה.
יש את הניסויי מחשב האלה של מושבות חיידקים, שמגדירים חוקי משחק, נותנים למחשב לעשות סימולציה. תוצאות לא תמיד מובנות מאליהן. לפעמים יש שיווי משקל, לפעמים אוכלוסייה אחת משתלטת על השנייה. לא ברור מה הולך להיות, זה לא כל כך פשוט.
לא אמרתי שזה ברור מה שהולך להיות, אבל התהליך של ההשתכללות...
אנחנו חיים בעולם שמינים מסוימים מצליחים
איזה שהם מינים? איזה שהם מינים מצליחים להנציח את עצמם? מה שיצא יצא, אבל איזה שהם מינים מצליחים להנציח את עצמם? זאת בעצם הטענה. אני מסכים, אני חושב, לטענה שלכם. אני אנסה לנסח את זה עוד מעט יותר בצורה יותר מסודרת. עכשיו, עוד נקודה לפני שאנחנו מתקדמים הלאה בעניין הזה, זה להבין באמת על מה נחתוך הדיון. אני כבר אמרתי את זה גם הפעם הקודמת. כאשר גם הטענה הישנה וגם הטענה החדשה כנגד הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, הן לא טענות שמוכיחות שאין אלוקים. הן טענות שמפריחות את ההוכחה לזה שיש אלוקים. נכון? אין שם הוכחה לזה שאין, אלא זה מפריך את הטענה או את הטיעון לטובת זה שיש אלוקים. אוקיי, זה בעצם המעמד הלוגי של הקושייה הזאת.
יש לך איזשהו הבדל, בניגוד למקרה הישן, במקרה העתיק, לא שאתה מקבל את הדברים של הרצפה לקדמות, או שאתה אומר שיש עולם מברך, אתה כאילו נמצא בשני, לא יודעת, אתה יודע מה להחליט. אז פה, אם זה בא מוכיחה לך, שהעולם מברך בשקלות של מיליוני שנה עם 1001 שלבים בדרך, ואז אתה אומר, בשביל להאמין שזה כן מברך, אתה תאמין שהאלוקים ברא גם בצורה מסוימת הזאת. זו שאלה בפני עצמה, אם אלוקים הרי... אז כל התפקיד של הסבירה, אני לא מאמינה שיש אלוקים, אני בא ואומר, תשמע, לא סביר שגם אם היה אלוקים, למה שהוא יברא את העולם הזה? צריך עכשיו להסביר לא רק שיש אלוקים, הסיבה למה הוא יברא העולם בצורה כזאת.
איזושהי צורה לא צריך לברור אותו, לא זה בכלל בצורה הזאת, למה זה מקשה יותר?
כי ברגע שאתה רואה את ה... בניגוד למה שאנחנו אומרים, ברגע שאתה רואה את
התהליך... בגלל הנשורת, מה? בגלל הפסולת כאילו של התהליך האבולוציוני. אני חושב שטענה די חלשה, אני מכיר את הטענה הזאת, היא טענה די חלשה, כאילו, הטענה היא כזאת, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה, היה בורא את העולם, אז הוא היה יכול לעשות את זה לראות אחת, שמה הוא צריך לתת, יש לה מיליארדי שנים עם כל מיני נשורת ופסולת של כל הדברים שנכחדו בדרך, כן, שמן על גלגלי המהפכה קראו לזה פעם. זאת אומרת, כל מיני דברים שהוקרבו בדרך כדי שאנחנו נצליח להמשיך להתקדם. אבל זאת טענה שבעצם מניחה כל מיני דברים אודות אופיו של הקדוש ברוך הוא. וכאן אני אומר בסדר, אז יש קדוש ברוך הוא כנראה שאתה לא חשבת, לא נפים לאופי שאתה חשבת שיש לו, יש לו אופי אחר, הוא אוהב תהליכים אבולוציוניים. אין לי הרי שום דרך להגיע למסקנה מה בדיוק אופיו של הקדוש ברוך הוא, מה רצונותיו ואיך הוא בוחר להתנהל. אז מתברר לי שהוא בוחר להתנהל באופן הזה, אתה רוצה לתקוף דווקא אלוקים מסוים, כי אתה מניח שהוא אמור להיות בורא מיידי, לא בורא בתהליך אבולוציוני. אז אם זה אבולוציוני, אז האלוקים ההוא לא קיים. אתה יודע מה בסדר? אז האלוקים ההוא לא קיים. קיים האלוקים האבולוציוני, לא האלוקים החד פעמי.
לא, אני לא
רוצה... מה, מה משנה?
זה גורם לך לפרש מהחדש.
לא, סיפור בראשית, זה משהו אחר. אני גם נזכרתי בפעם הקודמת, הטענה, הפרק הזה לא מדבר על הסתירות בין האבולוציה לבין התיאור המקראי. זאת שזה סדרה שלמה של שאלות אחרות. איך ליישב את הסידור המקראי עם התיאוריה של האבולוציה, שזה בהרבה מאוד מובנים לא מתאים. לזה מוקדש הפרק הבא. אבל הפרק הזה עוסק בשאלה אחרת, האם יש או אין אלוקים? בלי קשר של השאלה, האם התיאור המקראי מדויק או לא. האם האבולוציה מכחישה את קיומו של אלוקים או לא? זאת השאלה. שיהיה אלוקים אשר יהיה, לא יודע איזה. איזושהי ישות טרנסצנדנטית שמנהלת או יצרה את כל הדבר הזה. בסדר? מה אני מניח עליה זה כבר רק על חשבוני בלבד. זאת אומרת, אם מישהו רוצה לתקוף דמות מאוד מסוימת של הקדוש ברוך הוא, הוא מייצר לעצמו דמות אידיאלית לקדוש ברוך הוא, זה מין קדוש ברוך הוא כזה שחייב לברוא עולם בבת אחת. למה הוא חייב? כי אני החלטתי. נו, אז אם הוא לא ברא בבת אחת, סימן שהוא לא קיים. אז זה בדיוק, באלוקים כזה גם אני לא מאמין, נכון? בסדר, אז לא זה האלוקים שמוכח מהטענה פיזיקו-תיאולוגית, אלא קיומו של אלוקים אחר, אלוקים שבורא בדרך אבולוציונית. למה? לא יודע, צריך לחשוב על זה, אולי אפשר להבין, אולי אי אפשר להבין, אני לא יודע. אבל מה זה מפריך? זה לא מפריך שום דבר. זה מפריך בסך הכל איזשהי סוג של דמות שניסית להצמיד לאותו אלוקים נעלם. ואנחנו נמצאים הרבה קודם, אנחנו בכלל דנים האם יש משהו כזה. לפני שאנחנו מניחים מי הוא ומה הופיעו ומה הוא מעדיף ומה הוא לא מעדיף. אז לכן אני חושב שהשאלה הזאת היא לא רלוונטית לשלב הזה. אם תגיד לי שזה סופר את הדמות המקראית של הקדוש ברוך הוא, כי הוא אמור, לא יודע, להתנהג אחרת, יש מקום לדון עכשיו. אנחנו עוד לא נמצאים שם, אנחנו עוד לא מדברים על המקרא. אני שואל, האם יש ישות טרנסצנדנטית או אין? זה הכל, לא יודע מה היא ואיך היא מתנהגת. אוקיי? טוב. עכשיו, אז זאת נקודה ראשונה. נקודה שנייה שגם הזכרתי בסוף הפעם הקודמת, אמרתי שזה חבר שלי שאל פעם, שאלתי פעם, הוא לא מבין מה ההבדל בין אבולוציה לבין גרביטציה. כן? שאם גרביטציה לא מטרידה את אמונתנו, בגלל שהעובדה שתפוחים נופלים לכדור הארץ על ראשם של נוצרים תמימים, יכולה להיות מוסברת בזה שהקדוש ברוך הוא הפיל אותם, או לא יודע אם זה הקדוש ברוך הוא אצלהם, זה אולי מישהו אחר, אז זה אומר שהחוק המדעי לא מהווה תחליף לאמונה באלוקים, הוא רק מתאר את אופן פעולתו. אז באותה מילה גם האבולוציה כך. כי גם האבולוציה, כל מה שהיא אומרת רק זה איך אותו יש טרנסנדנטי פועל. הוא פועל באופנים מאוד מסובכים, לא משנה, דרך כל התהליך האבולוציוני. אבל למה זה אומר שהוא לא קיים? זה רק מתאר את איך הוא פועל. ולכן בעצם הוא שואל, זה בכלל לא ברור, למה האבולוציה כל כך מקפיצה את המאמינים, מכל הדתות אגב, וגרביטציה לא, או לא יודע, כל חוק טבע אחר לא. עכשיו, אני כן חושב שיש הבדל, לפחות במבט ראשון. זה נשמע פשוט, אבל זה לא כך פשוט. וכאן אפשר להציג את זה בשתי צורות. הכוח הגרביטציה אף פעם לא שימש להוכחת קיומו של אלוקים. זה כוח, היה יכול להיות כוח אחר, גם אני לא רואה בשום דבר מיוחד. יש כוח כזה, אוקיי. זה לא שימש להוכחת קיומו של אלוקים, נכון? אז אם אתה אומר בסדר, אז יש כוח גרביטציה, ובמקביל לא יש אלוקים, או שיש או שאין, אבל זה לא משנה שום דבר. האבולוציה, להבדיל מהגרביטציה, זו תיאוריית היווצרות. זה לא תיאוריה איך העולם מתנהג, זה תיאוריה איך העולם נוצר. עכשיו, ברגע שיש לך תיאוריית היווצרות, יש לה גם את החולשות שלה אגב, שקשה מאוד לעשות את הניסויים הם לא הדירים. כן, אי אפשר לעשות את הניסוי שוב, כי זה מה שקרה לפני מיליארד שנים קרה. אז יש הרבה מגבלות לסוג כזה של תיאוריה, אבל יש לה פרדיקציות, ויש אני חושב ממצאים, זה לא מפתיע אותם להיות תיאוריה מדעית לגמרי, אבל יש לה כמובן מגבלות. אבל מצד שני, העובדה שמדובר בתיאוריית היווצרות, בעצם אומרת, התפתחות או היווצרות. לא, לכן אני, אוקיי, לזה אני אגיע עוד מעט. השלב הראשון הוא באמת, אני אגיע לזה עוד רגע, אבל השלב הראשון לא היה מורכב, אז זה לא, לכן זה נקודה, טוב, אני אדבר על זה עוד מעט. ברור, אבל המצבים שלפני שנוצרו המורכבויות של החיים גם היו פחות מורכבים. אז גם הראייה הפיזיקו-תיאולוגית שם יותר חלשה. הראייה הפיזיקו-תיאולוגית היא יותר חזקה ככל שהעולם יותר מורכב. בשלבים שבהם העולם באמת כבר היה מורכב, כבר האבולוציה מסבירה איך זה קורה. אז לכן יש, טוב, אני עוד אגיע לחלוקה בין השלבים האלה. אבל אז באבולוציה, האבולוציה תוקפת את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית, לא סתם מתארת איך הקדוש ברוך הוא עובד. אם אתה באמת מאמין בזה שיש קדוש ברוך הוא בלי שום קשר לכלום, אז יכול להיות גם שהאבולוציה לא תתקוף כלום. לא יכול להיות, היא לא תתקוף כלום. אז אתה רק תבין שהקדוש ברוך הוא פועל בכלים אבולוציות. ככה הוא מנהל את עולמו. בסדר גמור, זה כלפי המאמין. אבל כלפי מי שלא מאמין, האבולוציה אומרת, אתה לא תצליח עכשיו לשכנע אותי עם הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. היא תוקפת את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. הגרביטציה לא תוקפת אותה. אתם מבינים? זה נכון שגם הגרביטציה וגם האבולוציה, שניהם מתארים את אופני הפעולה של הקדוש ברוך הוא בעיני האדם המאמין. אז זה לא תוקף שום דבר. אם אני במקום אחר מאמין, מה אכפת לי מהאבולוציה? אני במקום אחר מאמין. אבל אני מדבר על בן אדם שיושב עכשיו...
רד נוטון כן תוקפים.
מה?
רד נוטון כן תוקפים. בעולם הקדום, לסרטט מעגל, או ללכת בצורה של מעגל מושלם, היה דבר מאוד מאוד קשה. כמה שהמעגל יותר מושלם, סימן שהצייר, הפסל, האמן, הבנאי,
אוקיי,
בסדר. אתה מסתכל על כוכבים, והם עושים מסלול מעגלי, מסתבר אליפטי, מאוד מאוד מדויק, וכעת זה אומר שיש שם איזה ריבוי נשלו עולם האחורי.
בסדר.
עד קפלר. כעת אני נותן שלושה חוקים.
זו טענה די חלשה. זו טענה די חלשה, כי בסדר הכל יש פה תופעה אחת של מסלולים אליפטיים. ולתופעה הזאת מצאנו להסבר, אוקיי, אבולוציה זה משהו הרבה יותר חזק, היא מסבירה מגוון הרבה יותר גדול של תופעות וגם את הסימביוזה ביניהן. והראייה הפיזיקו-תיאולוגית מבוססת על מידת המורכבות. ככל שאתה מסביר תופעה יותר מורכבת, הראייה הזאת יותר חזקה. וככל שאתה מציע הסבר טבעי או שרירותי למצב המורכב, אתה יותר כמובן שומט את הקרקע מתחת לראייה הזאת.
אני חייב להיות פרספקטיבה שאומרת שהגרביטציה גם קצת תקפה את פעם חשבו שהעולם הוא כך מורכב וכתבח, רק קדוש ברוך הוא יכול לשלוט...
היום רואים שהכל תוצאה של ארבעה חוקים בסיסיים.
חוק כל כך פשוט, אתה מתאר את כל מערכת השמש, לפחות ממש בקלות, זה לא כל כך פשוט לקבל.
לא, 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 אני לא מקבל את זה, אמרתי כבר, אני לא חושב שזה נכון, אני רק מתאר כרגע את האבא אמינה. עוד מעט נגיע חזרה. כן. אתה
רואה איזה בעיה בתשובה שלך, מה שיש לנו כאן זה לצורך העניין שני חוקי טבע. האחד קוראים גרביטציה, לשני קוראים גרביטציה. ההבדל ביניהם הוא סקלת הזמן שבהם, הם פועלים.
האחד, זו התרבות של התופעות שהם מגבירים.
האחד פועל בסקלה, נפילת התפוח, שתי שניות. השני פועל בסקלה של מאות אלפי שנים, אבל זה הרבה יותר. והבעיה היא שהאדם, באורך חייו, הוא נמצא איפה שהוא באמצע. בנפילות של תפוחים אנחנו מספיקים לצפות מאות פעמים מאז היינו לדיוק שנים. מתחילים את זה פוגרנדה.
בהיווצרות
וקריסה של
עולמות, לא, זה לא בדיוק ככה. גם אם לא היית לוקח את זה פה... לא, אבל גם אם לא היית...
אם הבן אדם היה חי...
אבל גם אם היית חי עתירית שנייה, זה עדיין לא היית לוקח פה גם את נפילה של תפוח. אבל הנפילה של התפוח אין בה שום דבר ממשי, ואם הוא לא היה נופל, אז לא היה נופל. אין שם שום דבר מיוחד שאתה אמור לשאול את עצמך מי עשה אותו. או שבעולם הזה היינו נופלים תפוחים, בעולם אחר לא יפלו תפוחים, אז מה? אבל היווצרות של חיים זה תהליך מורכב, מעבר לשאלה אם התרגלנו אליו או לא. יש פה איזושהי מורכבות שזו טעונה הסבר. אתה מבין? נפילה של תפוח בסדר, התפוח צריך ללכת לאיזשהו מקום, או שהוא נופל או שהוא ילך לסדר, אז יישאר במקום. אז הוא נופל, בסדר. החוק הזה יכול היה להיות גם 10 חוקים אחרים. פה אין משהו שבהכרח דורש הסבר. לכן ראיה פיזית פתולוגית הבסיס, נפילה של תפוחים תהיה חלשה מאוד.
אנחנו יכולים גם, אם לא היינו מבינים ורגילים, כמו שהוא אמר, היינו יכולים לחשוב שתפוח נעלה מפה ומופיע מפה. אנחנו יודעים את החוקיות ונראה לנו משהו פשוט, כי אנחנו מסבירים את זה...
לא, לא בגלל שזה פשוט, אלא בגלל שזה לא מיוחד.
למה זה לא מיוחד?
מה מיוחד יותר בנפילה של תפוח, אם התפוחים היו עולים כל פעם למעלה? זה לא היה דורש הסבר? או כל פעם באלכסון.
הכל דורש הסבר, אבל זה שיש...
נו, אז מה? אם הכל דורש הסבר, אז שום דבר לא צריך הסבר.
לא, אבל אין חוק אחד שיותר מיוחד מחוק אחר.
בדיוק.
ורק אנחנו אומרים שזה מיוחד יותר.
לא, לא, אבל זה בדיוק... ברגע שאין חוק אחד שיותר מיוחד מחוק אחר, הראיה הפיזיקותיאולוגית נפלה. כי הראיה הפיזיקותיאולוגית אומרת, תראה, אם העסק הזה הולך שרירותית, אז נוצר איזשהו חוק, אם הוא לא מיוחד, אז אין לי שום שאלה, איזשהו חוק נוצר.
וכאן אנחנו חוזרים למה שידוע אמר קודם, עצם ההימצאות של החוקים, של התהליך, זה המיוחד, לא התוצאה, לא התוצאה
שיש לנו יצור מוכר.
זה
חוק.
זה שהיה
החוק,
זה התהליך עצמו שקיים.
לא, אני דבר לגביטה עכשיו. בגרביטציה יש איזשהו חוק, היה יכול להיות גם חוק אחר. למה זה מעורר איזושהי שאלה שתפוחים נופלים לכדור הארץ? למה זה אני אמור לתת איזשהו דין לחשבון על זה? ואם היו הולכים עתידה, זה היה יותר מובן? זה מועיל משהו שהם נופלים. ברגע שאתה רואה שזה מועיל למישהו, שזה משתלב עם איזשהם תופעות אחרות, אז אני יכול להבין, יש פה משהו שנראה מתואם. אבל עצם העובדה שאיזשהו חוק שקובע נפילה או משיכה בין מסות או משהו כזה, אז מה? אם היה חוק שקובע דחייה בין מסות או ניטרליות של מסות, או... מה זה משנה? איזשהו חוק, מה זה משנה? אין שום דבר מיוחד בחוק. אז הטענה היא יותר חלשה. יכול להגיד, עצם ההדירות של החוק, זה שהוא כל הזמן פועל באותה צורה, זו טענה אולי יותר טובה. ועדיין זה לא הטענה הפיזיקותיאולוגית.
זה יהיה אותו דבר, יש גרביטציה שגורמת לעולם כל הזמן לזוז גם בצורה מסוימת, הוא לא תמיד באותו דבר, יש טיפה שינויים לאורך חשבי זה שכמה שנים. אז אם נסתכל על זה במבט אחר יותר, אז אולי גם פה יש תהליך כאילו...
לא, והתהליך הזה מה הוא עושה? הוא לא יוצר שום דבר חדש, אין פה השתכללות. אבל אין פה השתכללות, אין פה שום דבר. כל דבר יוצר משהו, אז מה? מה זה אומר?
טוב למישהו...
כל השאלות שלנו זה בעיניים שלנו, זאת הנחה פשוטה. ברור, בעינינו יצור חי, היווצרות של יצור חי זה מין משהו שיש לו כיוון. כיוון שכמעט כל מערכת חוקים אחרת, כמו שעידו אמר קודם, אני אחזור לזה, כמעט כל מערכת חוקים אחרת, אני לא חושב שבתהליך הקראי היה יותר מסוף יצור חי. היית שם חתיכת פלסטלינה בפינת החדר, והיית קובע בעצמך את חוקי היקום. בסדר? מה הסיכוי שהיית נופל על מערכת של 4 חוקים, שבסוף תצא מהחדר יותר פדה? בלי שקרה שום דבר. סיכוי הוא אפס, נכון? אבל אם החתיכת פלסטלינה הזאת עכשיו תזוז ימינה, כי זה החוקים, אז מה? יוכלו לעזוב ימין, אחר זה שמאלה, אין פה שום דבר שדורש איזשהו הסבר, שהוא מיוחד, שהוא מתואם, שהוא כיווני, שמעיד על מישהו שמנהל אותו לאיזה מקום, או שתכנן אותו לטובת איזשהו כיוון. הטענה הרבה יותר חלשה במצב כזה. בסדר?
יכול להיות שלחוקי ניוטון אין להם מוכל עם חילה מוסרית או אתית. חלק מהעניין נצטרך שאבולוציה היא לא בכך כזאת.
לא, אז פה זה כבר ביקורות שהגיעו לא רק מהכיוון הדתי. ביקורות חברתיות גם, הדרוויניזם חברתי וכל מיני דברים כאלה.
שמי
זה מחנך אותנו להיות יותר אלימים ויותר כוחניים וכו'. בסדר, אלה ביקורות מאוד חלשות. מה זה מחנך אותנו? אם זה נכון, אז זה נכון, ואם לא, אז לא. זה עוד פעם הפרגמטיזם הזה שאומר, אני אאמץ תיאוריה מדעית לפי למה היא מחנכת אותי. אני מאמץ תיאוריה מדעית בגלל שהיא נכונה. ואני זוכר אותה אם היא לא נכונה. ואם זה מחנך אותי לא טוב, אז אני אבלע כדור. זה לא אמור לקבוע איזה תיאוריה אני מאמת, אם זה מוביל לתוצאות חברתיות גרועות או טובות. זה לא רלוונטי, זה ביקורת שהיא חלק מאותה פוסט-מודרניות שאומרת, אני אמת איזה תיאוריה שמתאימה לי, בגלל שבכל וכל אף אחת מהן לא נכונה. אני מאמת תיאוריה אם היא נכונה, אבל אני זוכר אותה אם היא לא נכונה. מה זה משנה עכשיו? האם היא מביאה לנזק חברתי? אז אם הגרביטציה הייתה מביאה לנזק חברתי, אז הייתי אומר שאין גרביטציה. זה ביקורת לא רצינית.
טוב, להסביר את המוטיבציה
על... המוטיבציה זה נהדר, אבל אני שואלה הטיעונים, לא מה המוטיבציה להעלות את הטיעונים. אם יש לי המון מוטיבציות להעלות טיעונים נהדרים, אבל אין לי טיעונים, אז מה אכפת לי מהמוטיבציות? בוא נראה את הטיעונים עצמם, מה זה משנה? כל אחד מתאמר שם מוטיבציות, גם יש מוטיבציות להעלות טיעוני נגד. כי אני מאמין, אני רוצה הרי לדחות את הטיעונים האלה. אז מה, זה פוסל את הטיעונים שלי? צריך לבדוק את הטיעונים שלי, או שהם עובדים או שהם לא עובדים. כל אחד מתאמר שם מוטיבציות, אין מישהו שחף ממוטיבציות.
בטוח שהרבה נוצרים מגונים, היה להם מוטיבציות לדחות את התיאוריות של קופרניקוס. והמוטיבציות האלה יפלו להיות אפילו הגונות מבחינה חברתית.
הבעיה הייתה שהם כמובן הפכו את המוטיבציות לטענות עובדתיות. זה בדיוק מה שפה הביקורת הזאת מנסה לעשות. כי הנוצרים החליטו שאם זה סותר את האמונה, סימן שזה לא נכון. או אם זה לא מתאים לנו, סימן שזה לא נכון. נכון או לא נכון אמרו להימדד בכלים שאיך אנחנו בודקים עובדות. ואם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו, אז בשביל זה יש רופא. זה לא קשור לשאלה אם זה נכון או לא נכון. טוב, אז... אוקיי, אז בואו נמשיך. בעצם, אז, רגע, התחלת לגבי האבולוציה והגרביטציה. אז עכשיו יוצא כך, אם מישהו באמת מאמין ביסודו, ובא עכשיו המקשן ותוקף אותו, אבל מה פתאום אתה מאמין? יש אבולוציה. או גרביטציה, או מה שלא יהיה, זה באמת אותו דבר. אף אחת מהמתקפות האלה לא באמת תוקפת אמונה. אז אני מאמין, והקדוש ברוך הוא שאני מאמין בו, מנהל את העולם דרך אבולוציה, בדיוק כמו שיכול לנהל אותו דרך גרביטציה. אבל כלפי האדם המאמין זה לא משנה כלום, אין הבדל. אבל כלפי האדם הלא מאמין, האדם שעכשיו עומד בצומת וצריך להחליט, אני כן הופך להיות מאמין, אני מקבל שיש אלוקים, או שאני לא מקבל שיש אלוקים. כאן זה כבר שונה לגמרי. כי הגרביטציה לא מנסה להגיד לו, תראה, יש אלוקים, כי עובדה, איך אתה תסביר את כוח הגרביטציה, אבל האבולוציה, או לא האבולוציה, אלא המורכבות של העולם כן משמשת כאיזשהו מנוף להוכיח את קיומו של אלוקים. ואז האבולוציה בעצם אומרת, המנוף הזה לא נכון, אתה יכול להישאר באותו ספק. ההוכחה הזאת לא נכונה, אז כלפי האדם הלא מאמין, הגרביטציה לא אומרת כלום, אבל כלפי האבולוציה, האבולוציה כלפיו היא מאוד משמעותית. בגלל שנכון שזה מתיישב עם אמונה באלוקים. אבל אני לא שואל מי מתיישב עם האמונה באלוקים. אני שואל מי מוליך לאמונה באלוקים. לא מי מתיישב. מתיישב כל התיאוריות מתיישבות. זה לא... אין עם זה בעיה. השאלה היא מה מוליך. אז יותר מזה. ברור שברגע שאתה מפיל את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי, כי אתה אומר שבעצם דברים מורכבים יכולים להיווצר גם בתהליך מקרי, אז עכשיו בעצם אין לי שום הוכחה או אין לי שום טיעון שמאלץ אותי לקבל את קיומו של אלוקים, ועכשיו מגיע הטער של אוקם ומעביר אותי צעד אחד הלאה. כרגע אני נמצא במצב שאו שכן או שלא, אני באותו מצב כמו שהייתי קודם. הרי הפיזיקו-תיאולוגית נפלה בגלל האבולוציה, ועכשיו השאלה היא שאלה פתוחה. אבל עכשיו בא ראסל ועוד כל מיני, דיברנו על קנקנתי השמימי, כן? שהוא אומר שאם השאלה היא פתוחה אז אין אלוקים. כי אין סיבה להניח שהוא ישנו.
אבל חזרנו בעצם מבחינה מסוימת, כמו שאמרתי, זה התקופה, או שהעולם כדור, או שהוא לא כדור, וזה פתוח. או שהעולם לא כדור והוא נוצר, או שאתה מחליט שהעולם כדור. אתה לא יכול להוכיח אף אחד משני הטיעונים.
כן, זה מה שאני אומר.
אתה בוחר במהלך.
לא, לכן אני אומר, לא, אבל יותר... לא, זה לא אותו דבר, כי כאן יש את עקרון התער.
עקרון
התער,
מה אומר שהעולם
כדור? עקרון התער אומר שאתה לא ממציא ישים, שאין שום
אכן, העולם כדור.
למה העולם כדור?
למה אני להמציא? עוד ישות, אני יכול...
אז זה ישות, לא ישות, אין, הוא נברא יש מאין כאלה.
לא, למה אני להחליט שמישהו...
לא מישהו, אף אחד לא מישהו, הוא נוצר לבד. אני אומר אותה, אם תחליט שזה מישהו, אני מסכים. ואני מדבר על השלב הקודם. על השלב לפני שאנחנו מגיעים למישהו.
מה ההבדל בין זה לבין התקופה האריסטוטלית? מי שיש שהחליט שעולם כזה, אני לא רוצה לה...
אדם, בא אליך בן אדם, בא אליך בן אדם, אני אומר לך, תראה, אותו קנקן תה, כן? יש קנקן תה מאוד קטן שמסתובב סביב הירח צדק, הוא שקוף, אף אחד לא יכול לראות אותו, אבל הוא שם, דע לך שהוא שם. מה אתה אומר, זה 50-50?
לא, אני לא, נניח שאני לא יכול להוכיח את זה לזה, אתה יודע, זה אותו דבר מה שהיה,
אבל
שבעולם הזה...
לא, אבל לא אכפתי, אז גם בעולם הקדום שיהיה אותו דבר, אבל הטענה היא שאתה לא נשאר רק אגנוסטי, אלא זה מה שתואמים רבים לפחות. בסופו של דבר, אם אין לך סיבה להניח את קיומה של הישות הזאת, אין, אז אתה לא מניח אותה, למה להניח? אתה פתאום להמציא כל מיני ישויות שאין שום סיבה לחשוב שהן קיימות, הן לא משנות כלום. אז לכן למעשה המצב הכאילו שקול הזה, שנשאר לשיקולך, בעצם הופך להיות כבר איזושהי קושייה על המאמינים. זה בעצם הופך להיות איזושהי טענה, אתה ממציא ישים שאין לך שום סיבה להמציא אותם. זה לא רק משמיר אותי במצב שהשאלה היא שאלה פתוחה. אז לכן... גם להאמין בקנקן תה שמימי זאת בחירה, נכון? למה? יש מישהו שיאמין בקנקן תה שמימי ויש מי שלא. רק אף אחד תראה לי, מישהו נורמלי שיאמין בזה.
תראה, למשל, אני חושב שיש אדם שהוא לא יודע, או משהו לא יודע, יש אדם שנוע ברשו, אבל ברוש ברוך הוא רצה שהוא יראה בדיוק ככה ברגע נתון. מישהו אחר, אני לא יודע, תהליך אחראי שאין לו שום כוונת מחבר,
מה הפירוט? אתה לא ממציא ישים אם הם לא עוזרים לך בכלום. למה להניח שהם קיימים? זה בדיוק כאן כמה תשמעים, מה ההבדל? עוד פעם, אתה צריך להבין, אתה צריך להבין. מה? זה לא עוזר להסביר את התופעות שאתה עומד מולה. לא עוזר, אין שום סיבה, זה לא מועיל לך בכלום. אז למה להניח שהוא קיים? נראה עוד פעם.
זה מועיל רק ל-99.9%
מהם. מה זה מועיל? פסיכולוגי? פסיכו כדור? אז תיקחו כדור, מה זה מעניין? אני לא חושב, אני יודע, תיקחו כדור. אם זאת האמונה שלהם כי זה מועיל להם, אז הם אתאיסטים. אז הם אתאיסטים. הם אתאיסטים. אני לא צריך אותם למניין. אם זה עוזר להם, אז זה אופיום מאמנים, אז הם אתאיסטים. זה בדיוק הנקודה, זאת הטענה כמו שהייתה קודם. זה בדיוק הנקודה, אתה אומר, אני מאמין בקנקן תה שמימי, אז שם זה לא צריך אותו למיניין, אלא להשפט אותו, זה הכל. אבל אני אראה, זה אותו דבר. ויכול להיות שזה לא להרגיע אותו שיש שם קנקן תה שמימי סביב הכוכב. אז מה זה, זה יש? איזה מין שטויות אלה? בא בן אדם ואומר לך, תראה, יש שתי אפשרויות, שתיהן יש להן אותו כוח הסברי. אף אחד מהן לא מסבירה יותר מהשנייה. נו, אז באחת מכילה ישות אחת יותר. מה פתאום להניח את השנייה? למה? אין שום סיבה בעולם. לכן אני אומר, צריך להגדיל פה בין שני מצבים. אם אני מצויד כבר באמונה, היא לא באה מהראייה הפיזיקו-תיאולוגית, היא באה מהדר סיני. זה משהו אחר.
לא, זה
האמונה. לא, זה בסדר גמור, זאת טענה. זאת טענה אחרת, זה החינוך שעשיתי קודם. אני מאמין בקיומו של אלוקים מסיבה אחרת. עכשיו אתה אומר לי, תראה, אבל יש אבולוציה. בסדר, יש אבולוציה, זה קדוש ברוך הוא, כנראה מנהל את העולם, אבולוציה. זה לא מפריע לי בכלל. אני מדבר עם מישהו שכרגע עומד, לכן אמרתי שהדבר הזה משמעותי רק למי שכרגע עומד בצומת ואמור לקבל החלטה באופן מאוזן. אין לו מקורות נוספים, זה הטיעון שעומד מולו. ברגע שזה הטיעון שעומד מולו הוא אתאיסט. זה הכל. אם יש לך מקורות מידע אחרים שהופכים אותך להיות מאמין, ועכשיו מישהו אומר לך שיש אבולוציה, אתה אגיד, בסדר, זה אבולוציה, זה רק האופן שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמות, זה בסדר גמור. לכן אני אומר, זה לא מתקפה ישירה על המאמין, אבל זה כן משנה מאוד כשאתה בא בטענה או מנסה לשכנע מישהו שכרגע נמצא בעמדה שהוא חושב על השאלה, הוא לא, אין לו עוד עמדה. בסדר? במצב כזה הוא אמור להגיע למסקנה אתאיסטית.
יש גם...
בסדר, השאלה עד כמה התירוץ הוא טוב. אם זה תירוץ, אז זה באמת לא שקול. אבל אם התירוץ הזה הוא הסבר, לא תירוץ, אז זה יכול לסכן שקול. זו השאלה עד כמה התירוץ הוא טוב. אוקיי, אז בואו נראה רגע באמת איך העסק הזה בכל זאת עובד. למה הרב קוק בקטע הזה בכל זאת כן עונה גם לשאלה החדשה? כבר נאמר פה בצורה כזו או אחרת, נדמה לי את הדברים פחות או יותר נאמרו פה. אבל בשביל זה באמת אני רוצה טיפה לזכור בכל זאת על את הטענה בעצם מכוח האבולוציה ואת ההתייחסויות שכנגד. זה בעצם מה שכתוב פה באמת בקטע הזה. אבולוציה בעצם מציעה, קודם כל צריך לחלק את המפה, באופן, הסרטוט הסכמטי של המפה הוא כזה. בטענה העיוורת, נגיד, של ההתפתחות של העולם, יש שלושה שלבים. השלב הראשון זה כמובן המפת הגדול, עצם ההיווצרות של היש. בסדר? אחרי זה יש תקופה מסוימת שבה נמצאים דוממים בעולם, דוממים או נוזלים, לא משנה, כי הם דוממים מכל מצבי הסבירה, לא משנה כרגע. דוממים לא עושים אבולוציה, כידוע. עוד מעט אנחנו נזכיר קצת יותר אולי למה. באיזשהו שלב נותר חלבון, או לא יודע, איזושהי צורת חיים בסיסית ראשונה, ואז לאט לאט מתחיל תהליך אבולוציוני, וזה הולך ומתפתח עד שזה מגיע למגוון המוכר לנו היום. התהליך האבולוציוני עצמו גם הוא מורכב משלושה חלקים, כמו כל דבר בצהל. החלק הראשון זה היווצרות של מוטציות, זאת אומרת, יש איזושהי הנחה שדברים נוצרים כל הזמן בכל מיני כיוונים, איזשהו תהליך רנדומי כזה או אחר, אקראי כזה או אחר. הרכיב השני של התיאוריה הזאת זאת הברירה הטבעית. הברירה הטבעית אומרת שמבין המוטציות האלה שנוצרו, ייכחדו המוטציות הלא מוצלחות, שלא מצליחות להתמודד עם הסביבה, ומי שתישאר זה המוטציה או המוטציות שכן מצליחות להתמודד עם הסביבה, ולכן בעצם באיזשהו מובן יש פה תהליך של השתכללות, כאן נכנסת ההשתכללות. אבל שני אלה לבד כמובן לא מספיקים. למה הם לא מספיקים? בואו נחשוב למשל על עיירה מסוימת שבה יש בתים מעץ ובתים מאבן. עכשיו פורסת שריפה. אז הבתים מעץ מתחדים, נכון? כי הם לא עומדים בתנאי הסביבה. הבתים מאבן נשארים, נכון? מה יקרה בעוד 200 שנה? מה שקרה בעוד 200 שנה, בדיוק אותו דבר, יבנו עיירות מעץ ומאבן, אלה יצטרפו ואלה לא יצטרפו. שום דבר פה לא משתכלל. בשביל שני השלבים הראשונים של המוטציות והברירה הטבעית יוכלו באמת להמשיך בתהליך אבולוציוני, צריך מרכיב שלישי, וזה הגנטיקה. זאת אומרת, ברגע שהברירה הטבעית השאירה את היצור היותר שריד או יותר מוצלח, אם התכונה הפרידותית הזאת עוברת בגנטיקה לצאצאיו, אז זה אומר שהתקדמנו כבר צעד אחד הלאה באבולוציה. כי היצורים הבאים כבר יהיו יותר משוכלים. אם זה לא עובר ליצורים הבאים, אז היצורים הבאים שיוולדו, יוולדו עם אותו פיזור של תכונות כמו שהיה קודם. דוגמה רק מספר שנקרא מקור הפרוש. זה תורגם לעברית על ניסוי שזה שני בני זוג, חוקרי אבולוציה, שעורר ככה הרבה מאוד רעש, כיוון ש... בניסוי הזה נמדד בצורה מובהקת תהליך אבולוציוני בטווח שנים קצר מאוד. על 20 שנה אפשר כבר להיות ממש תוצאות אבולוציוניות. בדרך כלל חשבו שאבולוציה זה משהו שנמשך על, לא יודע, מאות אלפי שנים. פה ב-20 שנה ראו תוצאות, והניסוי בעצם על האירועים בעצם שנצפו בניסוי היו כאלה. היה אופות בגלפגוס שם, בדיוק איפה שדרווין גם הסתובב עם הספינה שלו. אז היה שם באחד האיים, היה שם איזושהי אוכלוסייה של ציפורים, פרושים. יש להם כמובן כדרכה של כל אוכלוסייה, כל מיני אורחים וחוזקים של מקורים. בסדר? עכשיו, יום, לא יום, השנה אחת הייתה בצורת, מאוד חזקה, הבצורת השמידה את הצמחים שהם אכלו. הפרושים האלה. מה שנשאר זה רק צמח שהוא מאוד קשיח, מאוד, מאוד חזק, מאוד נוקשה. הוא עמד בבצורת, הוא כנראה לא צריך כל כך הרבה מים, והוא עמד בבצורת. כתוצאה מזה, רוב הפרושים לא יכלו לפצח את הצמח הזה ולאכול אותו, אמת ומרעב. ומי שנשאר זה אותם פרושים חזקים, ממקור חזק, שהצליח לפצח את הצמח הזה. בסדר? אז בעצם מה יצא כאן? היווצרות המוטציות זה היווצרות של כל מיני אורחי או חוזקים של מקורים. זה משהו אקראי, זה החלק האקראי בתיאוריה. בסדר? עכשיו יש תהליך של ברירה טבעית. נוצרת סביבה בעייתית בתיאוריה. הברירה הטבעית אומרת שהנסיבות האלה יכתיבו מי יישאר הלאה. מי שמצליח לשרוד את הנסיבות האלה, הוא יישאר הלאה. עכשיו, אם התכונה הזאת של חוזק המקור לא הייתה תכונה גנטית, זאת אומרת, אם היא לא הייתה עוברת לצאצאים באמצעות הגנטיקה, אז לא היה קורה כלום, כיוון שהצאצאים של הדור הזה שנשאר, חוזקי המקור שלהם עלו עדיין מתפלגים באופן אחיד, בדיוק כמו שהיה קודם, כי זה לא תכונה גנטית. כל ההורים הם מקורים חזקים, אבל אם זה לא תכונה גנטית, אז לילדים היו מקורים מכל הסוגים, נכון? אז לכן חייב להיות שתהיה תכונה שעוברת במנגנון גנטי, בתורשה, כדי שהאבולוציה הזאת באמת תפעל, כדי שמכאן והלאה הפרושים כבר כולם יהיו עם מקורים חזקים. וכיוון שזה באמת היה ככה, זה אכן היה תהליך אבולוציוני. אותי רק במעלה מוזר אני אגיד שאותי הספר הזה ממש מפליא, כי אני לא כך מבין מה הניסוי הזה יישר. בואו נראה מה ההנחות ומה המסקנה. בעצם הניסוי הזה אמר ככה, יש פרושים מכל מיני אורחי מקור. זאת עובדה, אוקיי? הייתה בתורת, זאת עובדה, זה לא ניסוי מאוד מרחיק לכת להגיד שהייתה בתורת. אחרי שהייתה בתורת, הצמחים הלא חזקים התייבשו. עובדה פשוטה, כל אחד יודע שבבתורת כולם מתייבשים, נכון? עובדה נוספת, רק הבעלי המקור החזק הצליחו לאכול את הצמחים שנשארו. עובדה ממש פשוטה, זו פיזיקה פשוטה, נכון? עכשיו רק מי שאוכל חי, גם את זה ידענו קודם, רק מי שאוכל חי, מי שלא אוכל מת, נכון? אז לכן נשארו רק בעלי מקורים חזקים, טוב, זו תוצאה דדוקטיבית מכל העובדות שידענו קודם, נכון? אז נשארו רק בעלי מקורים חזקים. עכשיו, העובדה שחוזק המקור הוא תכונה גנטית גם היא הייתה ידועה, ושזה לא צריך ניסוי אבולוציה, אפשר פשוט לראות את זה באמצעים מעבדתיים. אז גם זה לא הדבר שיצא משם. אז ברור שגם הילדים יהיו עם מקורים חזקים. אז בעצם תיקחו אוסף של הנחות עובדתיות שכולם מובנות מאליהם עוד לפני שחלמו על הניסוי הזה, והתוצאה היא מובנת מאליה. רק צריך לדעת שהייתה שם באמת בצורת, זה הכל, אוקיי. אם זה מה שהניסוי גילה שהייתה בצורת באי, אז הבנתי מה החידוש שהיה בניסוי הזה. אבל חוץ מזה אני ממש לא מבין מה זה. חוץ מאשר נורא לחזק את האמונה
בדת החדשה,
דת האבולוציה, הנה תראו זה עובד. זה כמו שזה עובד. אמרתי גם קודם שאבולוציה במובן מסוים זאת טאוטולוגיה. אם שכתבו הנחות יסוד נורא נורא פשוטות, זה חייב לקרות. לא שסביר שזה יקרה. זה חייב לקרות, לא יכול להיות אחרת. זה שלא חשבו על זה קודם לפני דרווין, זה לא, זה רק בגלל שבאמת דרווין היה איש מוכשר. זה לא כל דבר שחייב לקרות או שהוא טאוטולוגיה, כל אחד יכול מיד להבין אותו. אבל אחרי שהוא הסביר לנו את העניין הזה, זה דבר טריוויאלי. אני אומר, זה כבר לעשות ניסוי, בוא נמדוד את שלושת הזוויות במשולש, נראה אם התחום הוא 180 מעלות או לא. אם הוא 180 מעלות, אישרנו את המשפט לתחום הזוויות במשולש של 180, זה אותו דבר. זה אותו ניסוי. את הניסוי הזה בתא הכל אישר טיעון דדוקטיבי. זה מה שהוא אישר.
אם היינו רואים שהפרושים, נניח שהמקור שלהם נע בין 2 סנטימטר ל-3 סנטימטר, אבל פתאום כתוצאה מבצורת זה הגיע מ-3 ל-7, אז היינו רואים, אז ככה מפרוש היא עצה חפידה.
לא. זה המסקנות כבר. אני מדבר כרגע...
לא רואים.
לא. אני מדבר כרגע לפני המסקנות. קודם כל הניסוי עצמו, מה הניסוי עצמו מדד? מה המסקנות זה עוד שאלה? האם יכולים להתפתח מינים חדשים? זה הכל מביכוחים, לא ניכנס אליהם עכשיו. אני רק מדגים, יש פה משהו שבעיני הוא קצת בעייתי, זאת אומרת, יש פה איזושהי התפתחות של סוג של דת, וזה ברור שזה איזשהו סוג של דת. לא בגלל זה לא נכון, זה מאוד נכון, אבל גם דברים נכונים לא צריכים להאמין בהם בצורה דתית. זאת אומרת, זה לא, יש פה משהו יש איזושהי התלהבות נורא חזקה ממשהו שבתא הכל מודד את תחום הזוויות במשולש. זאת אומרת, הוא מודד טיעון דדוקטיבי. זה הכל. עכשיו, נחזור לי
מנהל. אם היה נשארים בחיים דווקא, נגיד שלמרבית הפלא היה מסתבר שמשהו נשאר בחיים אחרי 15 דורות, ודווקא אלה עם המקור הדק והחלש, אז כמובן לא הייתי אומר שאבולוציה מוטעת, הייתי מחפש מה התכונה, המקור הדק והחלש, זה כנראה, זאת כנראה
החיים. מקור חלש הוא תכונה טובה יותר.
Survival of the fitter, כמו של... למדתי באוניברסיטה, ואני לא יכול לדעת בראש מה יקרה.
ברור, אני אצל לחדר. שלא ניתנת להפרחה, ברור. אבל עוד פעם, היא לא ניתנת להפרחה, אני לא מאשים אותה. להפך, זה בגלל שהיא בהכרח נכונה, היא באמת נכונה. אי אפשר להתווכח עם מתמטיקה. זאת מתמטיקה, התיאוריה הזאת. זה לא שייך לתחום מדעי הטבע, זה למתמטיקה. זה ברור שזה נכון, אין אפשר להתווכח על דבר כזה. עכשיו, אם נוצרים מינים חדשים, זה כבר שאלה אחרת, עד כמה באמת, אבל זה שהתהליך הזה אפשרי זה ברור. אז אני לא כך מבין מה הניסוי הזה, למה הניסוי הזה כל כך תורם. טוב, אבל בואו נמשיך רגע. אז בעצם, זה התיאור האבולוציוני, ולכן בעצם הטענה שעכשיו נופלת מכאן, עוד פעם, יש 3 שלבים, יוותרו את היש עצמו, יוותרו את החיים הראשונים, ואז התהליך האבולוציוני, זה בעצם 3 השלבים. התהליך האבולוציוני עצמו מורכב גם הוא מ3 רכיבים, יוותרות של מוטציות, ברירה טבעית וגנטיקה, הורשה גנטית של התוצאה. בסדר? עכשיו השאלה היא מה הטיעון בעצם. הטענה היא שכיוון שהדבר הזה קורה מאליו, קורה באופן אקראי, בלי שמישהו מנהל אותו, אז לכן בעצם נופלת הראייה פיזיקו-תיאולוגית. כי אתה רואה שדבר מורכב יכול להיווצר בתהליך עיוור, בלי מנהל. בסדר? לא משנה כרגע איך קוראים לזה, אם זה עיוור או לא, אנשים נורא מתקוממים כשאומרים שזה תהליך עיוור. זה שטויות, עיוור הכוונה בלי מנהל, לא משנה כרגע כל הדקדוקי העניות הסמנטיים. אז עכשיו, כמה דברים. בעצם, זאת ההצעה האלטרנטיבית ממש בקליפת אגוד, כן? אבל זאת ההצעה האלטרנטיבית. עכשיו פה צריך להבין כמה דברים. א', וזה חלקם עלו פה במהלך הדיון. א', השני השלבים הראשונים עדיין נשארו בעייתיים. הצלב השלישי זה של התפתחות המינים, מוצא המינים, מה שדרווין קרא, זאת התפתחות החיים והתגוונות החיים, זה באמת נגיד מוסבר על ידי האבולוציה. אבל יש איזשהו תהליך שעבר עד שם. עכשיו נכון שזה יותר חלש, כמו שאמרתי גם קודם לעידו, כיוון שבשלבים ההם העולם באמת היה גם פחות מורכב. אז הטענה הפיזיקו-תיאולוגית היא יותר חלשה מהשלבים ההם. היום העולם הוא מאוד מורכב, מאוד סימביוטי, כל החלקים איכשהו יש איזה... קשורים זה, זה מזרמים זה מזה, זאת אומרת, יש פה באמת איזושהי מערכת שנראית מאוד מאוד מתואמת, מאוד מאוד מכוונת. אז את זה האבולוציה מסבירה. והשלבים הראשונים הם שלבים שהם פחות מורכבים, ולכן שם באמת הראייה הפיזיקו-תיאולוגית ממילא, מעיקר הייתה יותר חלשה. אבל עדיין, נדמה לי שלקחת איזושהי נקודת חומר סינגולרי שמתפוצצת באיזשהו שלב, ולא שמזה ייוותר איזושהי שרשרת חלבון, ושרשרת החלבון לא נוצרת בתהליך אבולוציוני, זה התחלת העניין. זה התחלת העניין, זה דבר די בעייתי בעיניי. זאת אומרת, למרות שזה נכון שזה שרשרת חלבון אחת, זה הרבה פחות מורכב מאשר כל מה שיש היום סביבנו. ועדיין, נדמה לי ששרשרת חלבון זה משהו מאוד מאוד מורכב ביחס לחתיכת חומר חסרת זהות שמתפוצצת וזהו. אז אני חושב שגם שם זה עדיין טעון הסבר. יש שם אגב כל מיני... ניסיונות באמת להציע מכניזמים איך קרו השלבים הראשונים. השלב השני, כמובן, מה שגדול זה מחד גדול. ואני מנווה לה איך נוצרו החיים הראשונים, יש היום הרבה עבודה על העניין הזה, כי באמת אנשים אומרים, לא יכול להיות שזה נוצר במקרה. בניגוד למה שדוקינס מכריז על כל צעד ושאר, הוא טוען שזה מקרה מוצלח, כי זה קרה פעם אחת. משהו שקרה פעם אחת יכול להיות מקרה עם סיכוי קטן, היו המון ניסיונות, פעם אחת זה קרה. תהליך שכל הזמן קורה, שם צריך לחפש הסבר. אבל משהו שקרה פעם אחת, אז בסדר, זה מקרה מוצלח אחד, זה יכול לקרות. טוב, אולי. בכל אופן, יש שם ניסיונות של אנשים שלא מסכימים עם דוקינס, ובעצם אומרים, לא מדובר על אנשים דתיים, אני מדובר על אתאיסטים חלקם. זאת אומרת, כל אחד, אבל יש גם אתאיסטים בעניין הזה. שהם אומרים, פשוט מבחינה מדעית זה לא סביר, אתה לחפש הסבר איך נוצרה שרשרת החלבון הראשונה. בסדר? ואז מוצאים כל מיני מנגנונים כאלה או אחרים, ובעצם אומרים שאם ככה, אז באמת כבר אנחנו מבינים, או שנבין, עוד לא הגיעו לזה, אז כבר כל השרשרת הזאת תהיה מוסברת, מהמפץ הגדול ועד אלינו. ואז יש אלטרנטיבה מושלמת. טוב, עכשיו, פה מעורב איזשהו שיקול סטטיסטי, אני אגיד אותו עוד... שתי מילים, שרשרת חלבון אפילו יחסית קצרה מכילה 300 יחידות קודונים, כל קודון כזה זה שלשת נוקלאוטידים, אבל לא משנה, 300 קודונים, יש 20 סוגי קודונים שונים, אלה העובדות, יש 20 סוגי קודונים שונים, אז כמה שרשראות באורך 300 יכולות להיות? 20 בחזקת 300, נכון? 20 כפול 20 כפול 20 כפול 20, זאת אומרת מספר דמיוני ממש, אוקיי? כמה מתוך המרכיבים, כמה מתוך השרשראות האלה הן שרשראות חיות? יש להן פוטנציאל חיים? פחות או יותר אפס. זאת אומרת, אחד לי אני לא יודע כמה. מעט מאוד. כמעט אפס. אז למעשה אם אנחנו מסתכלים על אוסף הקומבינציות של כל השרשראות האלה, ואנחנו שואלים את עצמנו, נקרא, תסתכלו על זה כאיזשהו אוקיינוס. בסדר? יש אוקיינוס עם המון המון אפשרויות. כל נקודה באוקיינוס היא שרשרת חלבון מסוג אחר. או שרשרת, כן, צירוף שונה שלהם. עכשיו, מתוך הצירופים האלה יש איים מזערים, ראשי סיכה בדוח האוקיינוס, מפוזרים במרחקים של קילומטרים אחד מהשני. לא בערך הסקאלה, אוקיי? איים של ראש סיכה שמפוזרים במרחק קילומטרים. אז עכשיו, גם אם הטענה האבולוציונית אומרת שיש איזשהו תהליך של ברירה טבעית, עדיין צריך להבין, א', שהמקרה הזה שנוצרה שרשרת החיה, זאת אומרת, אחד מהאיים האלה שבאמת הן שרשרת שיש לה פוטנציאל חיים, במקרה, זו טענה מאוד מאוד חלשה. אז זה מה שדוקים תמר המקרה המוצלח. אבל אני אומר, זה גם מקרים הלאה. עכשיו תחשבו, יש פה בעצם איזשהו רנדום ווקר. כן, אני עומד עכשיו על, 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 על ראש סיכה כזה באוקיינוס, נגיד אני כבר שם. זה נוצר במקרה מוצלח ראשון. אוקיי? מה קורה עכשיו? עכשיו הוא עובר כל מיני מוטציות. נכון? יש שרשרת נגיד באור 300, יש המון מוטציות אפשריות, ויכול להפוך לכל אחת מהשרשרות האחרות, לא חשוב כרגע. מתוכן כמובן מעט מאוד יהיו בעצמן שרשרות חיות גם כן, נכון? מעט מאוד, אוקיי? אז בעצם בשביל להגיע בסופו של דבר ליצור חי, לא מספיק ליצור את ראש הסיכה הראשון, צריך להתחיל לקפוץ מראש סיכה אחד לראש סיכה אחר בתוך האוקיינוס עם עיניים עצומות. תראה מנהל התהליך. תהליך הוא עיוור, אוקיי? אז אני עומד על ראש הסיכה הזה, עוצם עיניים, קופץ למרחב של קילומטרים ונוחת בדיוק על ראש הסיכה. אוקיי? ואז עוד פעם עוצם עיניים, קופץ עוד פעם ועוד פעם על ראש הסיכה הבא בתהליך של אלפי שלבים, עד ש... הרבה יותר מאלפי שלבים, עד שנוצרים באמת יצורים חיים ממש, כמו שאנחנו מכירים אותם היום. אז תשימו לב, הסיכוי למסלול כזה הוא פשוט דמיוני. פשוט דמיוני. זאת אומרת, הסיכוי להגיע לראש סיכה זה 1/20 בחזקת 300. את זה תכפילו עבור כל צעד בשרשרת. בסדר? כל צעד בשרשרת זה כפול בעוד סיכוי כזה. אני רק תקבלו את הסדרי גודל. זאת אומרת שבעצם, מה שקורה זה הדבר הבא, אני כבר קופץ כמעט באותה קפיצה אולימפית לטיעונים שעולים רק בשנים האחרונות שנקראים טיעונים של תכנון תבוני. הטיעונים של התכנון התבוני בעצם אומרים את הדבר הבא. הם בעצם אומרים שבתהליך האבולוציוני ישנן קפיצות שלא ניתנות לרדוקציה. מה זאת אומרת? יש איזשהן קפיצות שעוברות פער מסוים שאי אפשר לעבור אותו במדורג, אי אפשר לעבור אותו דרך כל מיני שלבי ביניים. למה? כי שלבי ביניים אין להם תכונות שרידותיות. הם לא היו שורדים. אוקיי? זה מקביל קצת לשרשר את הקפיצה מראש סיכה לראש סיכה, אז פה זה בגנוטיפ ופה זה בפנוטיפ, אבל זה לא חשוב, זה אותו דבר. אז הטענה בעצם אומרת שברגע שיש לך שלב א' שצריך לעבור לשלב ב', נגיד יש לך חציה, יש לך, אין לך עיניים, עכשיו צריכה להיוותר עין, זה אחד הטיעונים המפורסמים לגבי העין, צריכה להיוותר לך עין. אז הם אומרים, תראו, חצי עין זה דבר חסר כל ערך אבולוציוני, זאת אומרת, זה חשיד אותי. אתה לא רואה עדיין עם חצי עין. אז ברור שלא תיוותר חצי עין, איך היא תיוותר? גם אם היא תיוותר, היא תיקחת, נכון? אז איך קורית התנועה מייצור חסר עין לייצור עם עין בבת אחת, בלי שלבי ביניים, אוקיי? זה בעצם סוג של טענות, ואז זה כבר עונים, אני לא נכנס עכשיו לעניין הזה, יש כאלה שכן יציעו מסלולים מדורגים מלהיות בלי עין ללהיות עם עין, עם כל מיני תיאוריות כאלה או אחרות שלא ניכנס אליהם כאן. אבל אני, מה שחשוב לי זה איך מעמידים את הביקור. הרי איך נוצר תכנון התבוני? תכנון התבוני נוצר מתוך מצוקה פוליטית בעצם. משם זה התחיל. בארצות הברית יש חוק של הפרדה דת ממדינה. ולכן הטענה של הנאו-דרוויניסטים הייתה שאסור ללמד בריאתנות בבית הספר. כי זה תיאוריה דתית, זה לא תיאוריה מדעית. בית הספר אמור ללמד מדע. הוא לא אמור ללמד דת, דת לומדים בימי ראשון בכנסייה, לא בבית הספר. בית הספר לא אמור ללמד דברים דתיים. אז עכשיו האנשים שמנסים להציע את האלטרנטיבה הבריאתנית לאבולוציה, לא יכולים להיכנס לבתי הספר. זאת הבעיה. אז מה הם אומרים? אומרים, בוא, יש לנו פטנט חדש. אנחנו לא נלמד בריאתנות, אנחנו רק נלמד את הטענה המדעית שעומדת מאחורי הבריאתנות. וזה מדע. שמה? שהתיאוריה האבולוציונית לא עומדת בקריטריונים מדעיים. טענה מדעית, אפשר ללמד את זה בבית ספר. איך? בואו אני אראה לכם. התיאוריה האבולוציונית בעצם מניחה איזה שהן קפיצות בלתי אפשריות, וזה הרי מבחינה סטטיסטית לא סביר, טענה אבולוציונית, טענה מדעית לחלוטין, את זה אני רוצה ללמד בבית הספר. את המסקנות של הילדים, שהאבולוציה לא נכונה וכו', זה הם יסיקו לבד כבר. אני רק אלמד, שיש לי, הרי אני לא יכול להיות ללמד את התיאוריה זה מדעי, וללמד את הקושיות על התיאוריה זה לא מדעי. זה מגוחה, אוקיי? אז לכן בעצם זאת הטענה, זה נולד מתוך מצוקה פוליטית, הם ניסו להציג את הבריאתנות כתזה בתחום המדע, שמסרקת על המגרש המדעי. מה?
לא פיתרו אותם
במשרד החינוך. לא פיתרו אותם? במשרד החינוך. שם בדרך כלל המלחמות הם נגד משרד החינוך, אני חושב. משרד החינוך שם עוזב כדי שמרני, נדמה לי, אני לא יודע יותר בזמני בטח. כל מדינה הרי זה גם עובד אחרת, אבל בדרך כלל נדמה לי זה מלחמה נגד הרשויות, זה לא מלחמה של הרשויות נגד האנשים. בארצות הברית. הרשויות הן הרבה פעמים די שמרניות, פחות בחלק מהמדינות. בכל אופן, פה בארץ זה קצת, מקרה קצת שונה, הפוליטיקה של העניין קצת שונה. בכל אופן, אז איך בעצם ממצבים את הוויכוח הזה? איך בעצם הוויכוח הזה עומד, מי עומד פה כנגד מי? עומדים באנשי התכנון התבוני וטוענים שהאבולוציה לא נכונה. האבולוציה לא נכונה כי דברים בלתי סבירים, מה פתאום להניח שהם קרו? זו טענה לא סבירה מבחינה מדעית. אני מראה לך שהתהליך הזה הוא עם סבירות מאוד מאוד נמוכה, עם הסתברות מאוד מאוד נמוכה, אז המסקנה היא שהוא לא קרה. אוקיי? זו טענה מדעית מסוג אחד. טענה מדעית מסוג השני אומרת, תשמעו, מה עונים להם אנשי האבולוציה? א', יכול להיות שיש כן תהליך הדרגתי, וגם אם לא מתאים, אז לא נמצא, לא כל פער בידע אמור ישר לזרוק את התיאוריה. אנחנו נחקור יותר ונמצא. ואתם אומרים, יש לנו ניסיונות שמראים שהאבולוציה התרחשה. לא הגיוני, תמצאו הסבר, אבל העובדה שזה התרחש. יש לזה עדויות אמפיריות, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה. עכשיו, הדו-שיח הזה הוא דו-שיח אינפנטילי לחלוטין. זה דו-שיח של שוטים, משני הצדדים. בגלל ששני הצדדים מסכימים, ולכן דיברנו על זה פעם, שגם התכנון התבוני הוא לא מה שאני רציתי לטעון. כי אנשי התכנון התבוני כתוצאה מהתפיצות שלא ניתנות לרדוקציה, הם טוענים שלכן האבולוציה לא נכונה. זה המסקנה שלהם. הטיעון שלהם מבוסס על זה שזה בלתי סביר. המסקנה היא שהאבולוציה לא נכונה ברמה המדעית. זאת המסקנה. ואני אומר, זה לא נכון, זאת לא המסקנה. לא רק שזאת לא המסקנה, אתם יורים לעצמכם ברגל. אתם יורים לעצמכם ברגל כי אני דווקא רוצה שהיא תהיה נכונה, התיאוריה הזאת. אני כמאמין. למה? בישר, אם אני מראה לכם שהתרחשו תהליכים שהם בלתי סבירים בעליל, מה זה אומר? מישהו ניהל אותם, שהם לא תהליכים אקראיים, נכון? הרי אם אתה רוצה להוכיח את האמונה, אז מה אתה צריך להראות? שלא התרחשו תהליכים בלתי סבירים? אז אין לך הוכחה לקיומו של אלוקים. כל הראיה פיזיקו-תיאולוגית יושבת על זה שתהליך בלתי סביר לא קורה בלי מנהל, נכון? אז כמה שהתהליך יהיה יותר בלתי סביר, זה כלי לטובתך. אוקיי? אז אתה מצביע על זה שהקפיצות האלה הן קפיצות בלתי סבירות, אתה צודק. אבל המסקנה צריך להסיק מזה, זה לא שזה לא קרה. כי הם אומרים בצדק, יש עובדות אמפיריות שזה קרה. אני אומר, אתם תקשיב, תסתכלו מה אתם אומרים. אתם בעצמכם אומרים שזה בלתי סביר, ואתם בעצמכם אומרים שיש עובדות שזה קרה. אז בואו נחבר עכשיו את שתי התוצאות. נחבר גם את התכנון התבוני וגם את הנאו-דרוויניזם ביחד. בואו נראה מה יוצא. התכנון התבוני אומר שזה בלתי סביר. הנאו-דרוויניזם אומר, אבל זה קרה. ואני אומר, שניכם צודקים. דבר בלתי סביר קרה. מה זה אומר? שיש מנהל, שאני ילד, וזה לא קרה לבד. לכן, יש אלוקים. זאת אומרת, הראיה לקיומו של, הראיה הכי טובה לקיומו של אלוקים שאני מכיר זה מהאבולוציה. מזה שהייתה אבולוציה, לא מזה שלא הייתה.
זה שאתה
אמרת, היו באבולוציה דברים שהם מתסתכלים. כן, זה חלק מהעניין. הטענה היא שיש אתם שהם תפיסות בלתי סבירות לחלוטין. וכיוון שכך, זאת הראיה הכי טובה לזה שיש אלוקים, אבל היא נובעת, שימו לב, מהחיבור של שני הצדדים שמתקדשים ביניהם. הם מתקדשים ביניהם כי אלה אומרים שזה בלתי סביר, ואלה אומרים יש לנו עובדות שזה קרה. נכון, זה בלתי סביר ויש עובדות שזה קרה. כשקורה דבר בלתי סביר, זה מה שקוראים בעברית סליחה, הראיה פיזיקו-תיאולוגית.
יש גם דברים שנצפים היום. למשל, יש עצות כחוליות שעושות פוטוסינתזה בתחום אורך הגל הירוק. לעומת זאת העצים וכל הצמחים וכל הצמחי הלא יוצאים מהכלל, למה היא ירוקה? כי היא מחזירה את הגל, היא לא עושה פוטוסינתזה באורך הירוק. עכשיו זה נחשב, ככה שמעתי מפי מומחים לדבר, באמת בתור תמיעה גדולה ודבר לא מובן. הרי עובדה שהטבע מסוגל לעשות. ראינו במעבדה, רואים בים.
זה כמעט לא קורה.
לא, בכלל לא קורה בשום צמח.
למה זה? מהעצות האלה.
חוץ מאותן עצות. כן. זאת אומרת, הטבע ידע לייצר מנגנון שמפיק פוטוסינתזה מצבע ירוק. אז למה זה לא קורה בשום צמח? למה זה לא קורה על פני האדמה?
אין זה, יש דוגמאות לאלפים.
אף אחד לא טוען שאני צופה היום, זה בלתי סביר, זה לא הגיוני.
אף אחד לא טוען שאין פערים. אף אחד לא טוען את זה. יש כאלה שטוענים, תראו, הפערים מתגבר עליהם עם מחקר בהמשך. או בסדר, יש פערים, אני לא יודע את ההסבר, אבל אתה לא יכול להכחיש את העובדה שמצדיקה, אף אחד לא מתווכח על זה שיש פערים. מה? לא, לא חשוב, כן, כל הפערים האלה יכולים להיות מקרה. זה כן סוג של פער, אבל לא משנה כרגע. אז בעצם הטענה היא שיש פה איזשהו חוסר, הדיון הזה הוא משהו פה, זה דו-שיח של חרשים, אנשים לא בדיוק מבינים, כי שני הצדדים מסכימים, זה שני הצדדים הוויכוח מסכימים, שאם האבולוציה נכונה אז אין אלוקים, ואם יש אלוקים, אז האבולוציה לא נכונה. וזה שני הצדדים מסכימים. עכשיו, כל השאלה זה באיזה משני הצדדים לבחור. אם אתם זוכרים, בפעם הקודמת אמרתי שבתקופת ההשכלה העמידו בפנינו איזה דילמה בלתי אפשרית, כן? האם להיות חכם ורשע או טיפש וצדיק? כן? זאת בעצם הדילמה, כי אסור היה להתעסק בחוכמות חיצוניות, אז או שאתה תהיה צדיק, אבל אז תהיה אידיוט, או שאתה תהיה רשע ותהיה חכם. אז הרבה מאוד אנשים בחרו באופציה של להיות רשע וחכם, כי הם לא היו מוכנים לקבל את העניין הזה. פה זה אותו דבר. אותו דבר בדיוק. זאת אומרת, העמדה של הוויכוח היא בעצם אומרת, אתה היהודי או האדם המאמין, שמסתכל על הוויכוח, אתה צריך לבחור. או שאתה הולך עם אנשי התכנון התבוני ואתה מכחיש עובדות, כי יש עובדות שזה קרה, או שאתה הולך עם הנאו דרוויניסטים ואתה לא מאמין באלוקים, אתה רשע. זה בדיוק אותו דילמה. והנקודה היא שכמו בתקופת ההשכלה, גם עכשיו, העמדה הזאת של הדילמה היא עמדה שגויה. יש אופציה של להיות גם צדיק וגם חכם. לא צריך להיות רשע, טיפש בשביל להיות צדיק. האבולוציה לא רק שהיא מאפשרת את קיומו של אלוקים, היא מוכיחה את קיומו של אלוקים. הראיה הפיזיקו-תיאולוגית בפאזה השלישית שלה עכשיו, לא השנייה, לא שם דיברנו על שתיים. הראיה הפיזיקו-תיאולוגית השלישית היא שמזה שיש אבולוציה סימן שיש אלוקים. קודם אמרנו, יש לנו ראיה פיזיקו-תיאולוגית שנייה, הקדמות ירדה, נכון? אז חזרה ראיה פיזיקו-תיאולוגית, זה היה מהסוג השני. אז זה ענתה האבולוציה. את התשובה השנייה, הקדמות הייתה התשובה הראשונה. עכשיו יש את הראייה הפיזיקו-תיאולוגית מהסוג השלישי, שאומרת שבעצם האבולוציה היא ההוכחה הכי טובה לקיומו של אלוקים. אני לא יודע איזה תשובה ימצאו לעניין הזה, אבל נדמה לי שזה באמת המצב שקיים היום, לפחות כל עוד יש פערים כאלה. עכשיו מעבר לפערים, אולי... כן, אם יסגרו את כל הפערים אז כן, אבל אז עכשיו תבוא הטענה הבאה שלי. זאת אומרת, עכשיו, האפשרות היחידה באמת שאפשר לחשוב עליה כאן, זה שיצליחו לסגור את כל הפערים. יש כל כך הרבה שזה ייקח, אני חושב, די הרבה זמן, אפילו אם באמת יש תשובות לכל הפערים האלה, זאת משימה מאוד מאוד לא פשוטה. אבל בסדר, נגיד שיצליחו לעשות את זה, וגם אם לא מצליחים אגב, זה עוד לא אומר שום דבר, הרבה דברים לא יודעים, לכן מחקר כן יודעים, זה לא אומר שום דבר. לא נכון להסיק מסקנות מחוסר מידע. זה, אני חושב שעל זה קשה לבנות מסקנות טובות. אבל יש פה עוד נקודה מאוד חשובה, וגם היא מגיעה לתא כאן. והנקודה הזאת בעצם אומרת את הדבר הבא. נגיד שסגרו את כל הפערים. אנחנו מבינים הכל, במובן האבולוציוני. אתם יודעים מה? לא רק שאנחנו מבינים הכל, גם את ההיווצרות הראשונה של החיים. גם את זה הבנו. הכל בסדר, הכל מסודר כמו שצריך. אז מה? האם באמת זה מהווה אלטרנטיבה לטענה שיש אלוקים? לא, עוד פעם, לא פירחה, אלא אלטרנטיבה. כן? האם זה מהווה אלטרנטיבה? אני חושב שלא. אני חושב שלא. אני אגיד לכם גם למה לא. בגלל שהרי האמת היא שאין בטבע שום תהליך באמת אקראי. קוונטים אולי, אבל נדבר ברובד מקרוסקופי. אין תהליך אקראי. אנחנו מדברים על קובייה, אנחנו זורקים קובייה. בסדר? מה זה? אנחנו מחשבים סיכויים. זה נחשב אצלנו איזשהו אירוע סטטיסטי. אז אנחנו בודקים מה הסיכוי שזה ייפול על פעה כזאת או על פעה אחרת. אבל זה לא, אין שום דבר שהוא באמת אקראי. זה תהליך דטרמיניסטי לחלוטין, כן, כאוטי אולי, אבל זה תהליך דטרמיניסטי לחלוטין. הוא מאוד מורכב, מאוד רגיש לתנאי התחלה, וכיוון שכך אנחנו מטפלים בו בכלים סטטיסטיים, זה הכל. אבל זה תהליך דטרמיניסטי לחלוטין, נכון? אם תתנו לי את מהירות ההתחלתית, את צפיפות האוויר, את הכיוון, את כל מה שצריך לדעת, את משקל הקובייה, את צורתה וכו', עקרונית לפחות, כמו לחלט, אני אמור להגיד לכם על איזה פעה היא נופלת. אין שום דבר סטטיסטי, כלום. אז אם ככה תשימו לב, בתהליך האבולוציוני סגרנו את כל הפערים. אבל יש בו מרכיב סטטיסטי חזק, נכון? המרכיב של היווצרות המוטציות. מוטציות נוצרות באיזושהי צורה, אחרי זה יש ברירה טבעית ואחרי זה גנטיקה. אז קודם כל יש את היווצרות המוטציות, אבל גם זה הרי תהליך פיזיקלי. ביולוגי, אבל בתוכו גם פיזיקלי. וכיוון שכך די ברור שגם הוא לא תהליך אקראי. לא תהליך אקראי. אם נבדוק אותו מיקרוסקופית, לכל דבר תהיה איזושהי סיבה פיזיקלית, נכון? אתה לא תהליך אקראי, עוד פעם, אני לא מדבר ברמת הקוונטים, אני מדבר ברמה המקרוסקופית כרגע. אף אחד לא טוען שהאבולוציה מבוססת על קוונטים. זאת אומרת, זאת לא תופעה של קוונטים שמודדים במישור המקרוסקופי. לא כמו על מבנים ועל מוליכים. זאת אומרת, הטענה היא, אין טענות שזה תהליך קוונטי. זה תהליך אקראי בגלל שאנחנו מטפלים בו בכלים סטטיסטיים, אותה סיבה שאנחנו מטפלים בכלים סטטיסטיים כמו בקובייה. בעצם התהליך הזה הוא תהליך דטרמיניסטי לחלוטין. עכשיו תראו, יש פה תהליך שמבוסס על ארבעה חוקי טבע, בסדר? שהוא מטורף לחלוטין במורכבותו, במספר האפשרויות שלו, עד כדי כך שאנחנו צריכים כלים סטטיסטיים כדי לטפל בו, והוא מוליך אותנו מחתיכת פלסטלינה לבן אדם. בסדר? בתהליך רציף, אנחנו מבינים כל השלב, אין קפיצות. הכל ברור. אני אתן לכם משימה, אף אחד לא יצליח לעשות אותה. תקבעו אתם, העולם מרשותכם. תקבעו ארבעה חוקי טבע כרצונכם. מה שאתם רוצים? שלוקחים חתיכת חומר חסר זהות, ובאופן טבעי לחלוטין עם כל האבולות שאתם רוצים בעולם, יצא ממנו לעשות בן אדם. או קרפדה, או כל המכלול שיש לפנינו. אין שום סיכוי שזה יקרה. וזה כשאנחנו יכולים עוד לקבוע בידיים את החוקים האלה. אבל אם החוקים האלה לא נקבעו בידיים של אף אחד, אז מאיפה הם באו? בעצם מה שיש כאן, זה תהליך שנראה לנו רנדומי רק בגלל שהכלים שבהם אנחנו מטפלים בו הם כלים סטטיסטיים. אבל האמת שזה תהליך דטרמיניסטי לחלוטין. וזה תהליך שבסך הכל נשלט על ידי חוקי הטבע היסודיים. אז בעצם מה שיש כאן, זה תהליך שהקדוש ברוך הוא מנהל אותו מאוד בקפדנות בכל שלב עם חוקי הטבע שהוא קבע. זה הכל. כאשר אני מסתכל על מפעל או מחשב או כל איזשהו מערכת מתוחכמת, בסדר? קיברנטית כזאת. שאני מסתכל עכשיו איך העסק, איך זה יכול להיות שהוא פועל בצורה כל כך מתואמת, מפעל סופר יעיל, כל אחד יודע לאן להעביר, מה לעשות, איך בדיוק העסק הזה עובד. מה, ברור שיש פה איזה מנהל שקבע פרוטוקול איך עובדים, והוא מנהל מוצלח כנראה, והנחה את העובדים, וזהו, ולכן זה מאוד מוצלח. ככה יגיד כל בר דעת, נכון? מה יגיד האתאיסט על זה? מה אתה מדבר שטויות? אתה לא רואה איפה פרוטוקול של חוקים. כל אחד קורא את החוקים, הוא יודע מה הוא צריך לעשות, את מה הוא צריך להעביר לאן, ולכן ברור שהכל עובד. בטיעון? מי כתב את החוקים? החוקים האלה נולדו שלנו מן הוואקום, מאיפה הם באו החוקים? המנהל מנהל את המפעל בדיוק דרך הפרוטוקול הזה. הטענה שיש חוקים דטרמיניסטיים שמסבירים את התנהלותו של המפעל לא קשורה כקליפת השום לשאלה אם יש או אין מנהל.
אבל אם נגיד, אם ניתן את הטענה של הקדמות על החוקים.
כן, אבל גם הקדמות על החוקים היא קצת בעייתית, כי כמעט אומרת הקדמות על החוקים, עדיין השאלה היא למה הם נקבעו בדיוק כאלה. גם הם לא נוצרו באיזשהו זמן. אולי גם.
גם המפת שגדול הוא שמדת הנחשה, חוקי הטבע היו קיימים עוד
בשנה.
אולי גם, אולי גם. זהו, אולי זה שאתה חוקי טבע, כשמחשבים כך וכך שנים, חשבים מתוך הנחה.
לכל דבר צריך להיות סיבה גם אם הוא כדור.
קיימים מקורנית.
אני מגיע לאי בודד, ואני רואה שם המחשב מתוחכם. עכשיו יכול להיות שתמיד היה שם, מישהו יקבל טענה כזאת. מחשב פועל בצורה נהדרת, הוא תמיד היה שם פשוט, זה הכל. אז לא צריך לדבר. גם אם הוא תמיד היה שם, אני עדיין חושב שמשהו פה בכל זאת מנוהל. אז תמיד היה שם, אבל זה תמיד מנוהל. אני חושב שזה הסתכלות הפשוטה. עכשיו אומרים, אחרים בסדר, אבל הניסיון שלנו נוגע לדברים שאנחנו מכירים. מכלול העולם, אנחנו לא מכירים, אי אפשר להפעיל את הניסיון שלנו. אולי זה נכון, אבל נדמה לי שחובת הראיה היא על מי שטוען את זה. קודם כל אני עובד עם ה-common sense. אם מתברר לי שאני לא צודק, אז אני מבין. אבל אני חושב שזה ה-common sense. אז ראייה במובן הלוגי, אני לא חושב שיש פה, אבל אני אומר שיש פה ראיית common sense מאוד חזקה. אם אני חוזר רק לסיים בדבר הרב קוק, אז כשאנחנו קוראים את הרב קוק, אז תראו. כשאנחנו רואים את היצירה הגדולה שהיא ערוכה בסדרי חוכמה והליכות החיים בגופם, ברוחם ושכלם, שהכל נערך במערכה אחת, הריינו מכירים את הרוח הגדול שיש כאן. מה זאת אומרת? הוא לא אומר שזה מאפשר לנו להישאר מאמינים ולהגיד שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם דרך האבולוציה, כמו דרך הגרביטציה. הוא אומר משהו הרבה יותר חזק. הוא אומר שאנחנו רואים את זה, לא שזה מתיישב עם קיומו של הקדוש ברוך הוא, זה מוכיח את קיומו של הקדוש ברוך הוא. ולמה? כי הוא, זה בדיוק מה שהוא אומר, כי האבולוציה לא באמת מעבר פיך. היא לא באמת מעבר פיך. היא רק מסבירה את חוקי הפרוטוקול שכתב המנהל. המנהל כתב חוקי פרוטוקול, והחוקי פרוטוקול האלה קובעים איך העסק הזה עובד. אבל יש פה מנהל שכתב את מערכת החוקים האלה, אחרת איך זה קרה? וזה בדיוק מה שהרב קוק בעצם אומר, שאלתי הרי, הוא מעלה בסך הכל את הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי הישן. איך הוא מתמודד עם הטענה החזקה? נכון. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי הישן הוא עדיין נכון. הטיעון הפיזיקו-תיאולוגי שאומר שדבר מורכב לא נוצר במקרה, הוא עדיין נכון גם אחרי האבולוציה. בגלל שגם אחרי האבולוציה, מה שאתה מסביר, זה בסך הכל שיש איזושהי מערכת חוקים פרוטוקוליים שמוליכה אלינו, אותנו, אל הדבר המורכב. אבל עדיין החוקים האלה זה בדיוק הדבר הלא מקרי שיש לה. ומישהו כתב את מערכת החוקים הזאת, או יצר את מערכת החוקים הזאת, ולכן בסך הכל אפשר לחזור לניסוח הישן של הראייה הפיזיקו-תיאולוגית. וזה מה שהרב קוק אני אומר לך.
טוב. עד כאן שיעור של רב מיכאל אברהם, י"ג חשוון תשע"א, 21 לאוקטובר 2010, בלבושי הדור לרב קוק.